הכל חי אונליין, 93fm.co.il. גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
וחניקה וחניקה, היום טבע שינה, זה השיר שאיתו פתחנו את, את השירי החנוכה. אנחנו בלב חג החנוכה, שמחים מהימים הקדושים האלו, ואנחנו כבר אחרי חצות של יום רביעי, נר רביעי של החג, עם סיפורי ירושלים. איתכם ישראל גליס, הרב משה גולדיס, ישראל בן צבי ושי פורסקי ובני ברק. והפעם נדבר על חנוכיות ירושלמיות של פעם, נדבר עם משפחת אמנואל על החנוכיה המיוחדת שיש להם, על החנוכיה של יוני לבל מהעיר העתיקה, נביא הקלטה של שיחה מלפני כמה שנים עם הרב נתנאל טורניים, האדמור שנפצע בתאונת דרכים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו רפואה שלמה ואריך ימיו, ומספר בחן מאוד מיוחד על החנוכיות של מאה שערים. וברור, המוזיקה של הימים האלו, ימי החנוכה. ערב טוב לידינו הרב משה גולדיס.
לכולם, אני חייב לתקן אותך.
כן.
אם אתה מספר על החנוכיות, אתה חייב לספר על החנוכה של צבי נוימן.
של צבי נוימן.
אתה רואה, שכחת.
נכון. נכון.
יש לך שעתיים לזכר.
כן, דיברנו איתו לפני 6 שנים. על החנוכיה שלו.
אז הגיע הזמן לחזור על זה, לא?
הבנתי, אוקיי, טוב.
מאז עד היום כנראה שיפץ והגביר וחיזק את החנוכיה, לא?
אני מתאר לעצמי.
מתאר לעצמך.
טוב.
היום אתה מעמיק אותנו באווירת החנוכה. עם נושא היסטורי של פעם. איך היה חנוכה, איך הכינו חנוכיות. עם דברים מאולתרים. יש דבר קטן מעניין, אם תשים לב שעד היום, בגני הילדים, הנכדים שלך בטח חוזרים, או נכדות, חוזרות בערב חנוכה עם עבודות שהגננות עושות בסגנון של פעם. אבל יש מושג רוחני של חנוכיה גם כן. הרייץ, האדמו"ר מחב"ד, אמר שצריכים להקשיב מה שהנרות מספרים. והאדמו"ר האחרון מחב"ד, שהיה חתנו של הרייץ, אמר בדברתו פעם, כמה פעמים את המושג הזה, והרבי מברוש אמר, אנחנו זוכים אמנם לראות את האור הגנוז שבנרות, אבל אסור לשכוח שהאור הגנוז רואה אותנו. זה דבר חשוב מאוד. מעניין לציין עד כמה תרחו גדולי וענקי עולם להעמיד את החומרים ממה לעשות את החנוכיה. יש ספר חסד לאברום, שחיבר אברום אזולאי, שהוא היה סבא של
סבא של החידה.
של החידו, יפה מאוד. והחידו מצטט ממנו הרבה פעמים דברים. ואברום קבור בחברון. ושם בספר יש מושג מאוד מעניין, מאיזה חומר לעשות את החנוכיה. מושגים מעניינים, כמו שאומרים. ואומר כך, יש שם דברים, אני חושב, אני לא צריך 15 דרגות של עדיפויות. זהב, כסף, נחושת בצבע זהב, נחושת צבע אדום, ברזל, דיל, עופרת, אבן, זכוכית, עץ, חרס מצופה, חרס לא מצופה, קליפת רימון, קליפת אגוז וקליפת עץ אלון. מעניין, 15 דברים, משהו פוסל זה קליפת בצל וקליפת ביצה. אני חושב שבשואה ניסו כן לעשות מזה חנוכיה. להשלמת התמונה, יש בשאלה שצ'יבל סבנני זו, מסוך צ'בר, אז הוא שם מביא את כל הקטע הזה להלוכה, ועל פי זה הוא מפלפל האם נכון מה שהיה נפוץ לעשות חנוכיה מתפוחי אדמה, כלשונות תפוח ארץ. מעניין ומסקרן מה התשובות סדר העדיפיות של החומרים, אולי הרב גרליס פעם באיזה חנוכה תעשה את הניתוח הזה. אנחנו נכנס לאווירת השמן, שכולם כבר נמצאים בתוכה, וניתן מתכונים מתוגנים שיכולים להתאים לסעודת שבת, וגם לאירוח במספר ימים שנותרו לנו בחג. ניתן סלט פיתויות מקורמלות, הכל בטיגון, דג סלמון מעודן, עוף קריספי, תוספת של תפוחי אדמה ובשר, ואיזה חמין מעניין, וכינוח של עוגיות סומסום מעניינות. בעזרת השם, בהמשך נרחיב.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס. חנוכה במוזיאון גוש קטיף בירושלים. תערוכות, גלריות ואומנים לכל המשפחה. פתוח מדי יום בין 10 בבוקר ל-5 בערב. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-6255-456. 02-6255-456. מוזיאון גוש קטיף, כולנו באים. רחוב שערי צדק 5 ירושלים.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
עולם המזרנים וסימונס מחלקים לכם דמי חנוכה, ועכשיו 50% הנחה על מגוון מזרנים שבמבצע. ובנוסף, הנחות מיוחדות בעולם המזרנים, הספות נוהר והיירייזר, מהמותגים המובילים סילי וסימונס. רוצו מהר לפני שיגמר. החנוכה הזה כולנו מתחדשים בעולם המזרנים. להשיג בסניפי ירושלים, בני ברק, אשדוד, ביתה ובית שמש.
תרייג שלום.
תנחום, זה סבתא אזולאי. אני רציתי לעשות מנוי לנכדים שלי. זה בשביל דמי חנוכה. לאני מתקשרים?
מחייגים 0722-796666 ומקבלים בכל חודש את חבורת תרייג עד הבית.
הנרות הללו שאנו מדליקים יכולים לגרום לשריפה ולפגוע בנפש וברכוש. כדי לשמור על החיים, חייבים לשמור על כללי הבטיחות. מדליקים את הנרות רק בהשגחת מבוגר. מניחים את החנוכיה על משטח יציב, הרחק מחומרים דליקים. משתמשים בחנוכיות מחומרים בטוחים, ולא משאירים חנוכיה דולקת ללא השגחה. זכרו, הדרך הטובה ביותר לטפל בשריפה היא למנוע אותה. במקרה חירום, התקשרו 102. הרשות הארצית לחבאות והצלה והמשרד לביטחון הפנים.
חבר, לא חבר, נס חנוכלב במשביר לצרכן. בחג הזה כולם נהנים מהנחות חברי מועדון. לדוגמה, עולם הבית שבמבצע עד 60% הנחה. תפעל, נאמן, ורדינון, דרלן ועוד. המשביר לצרכן, כפוף לתנאי המבצע.
מתקרבים לישורת האחרונה. מי יהיה הקול הבא במוזיקה היהודית?
וואו, הפתיע אותי לגמרי.
אבל למה אתה כזה רציני?
אני בצמרמורת.
הקול הבא! הקול הבא, שלב חצי הגמר בעיצומו. מוצש חי עם מנחם טוקר. כל מוצש ב10, כאן בקול חי. הקול הבא! עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
שלום ידידינו הרב הגוין, רב נסן אל חיים הכהן, האדמור מבולבוז'. שלום עליכם, כבוד הרב.
שלום וברוכה. אני רוצה לדבר, הרי חניקה, הם מקבלים חניקה גלט.
כן, ודאי.
אז חניקה גלט, כמה אתם חושבים קיבלו? מה אתם חושבים, דולר, 2 דולר? חז ושולם, איפה? לצבא לא היה דולר.
כן.
היו מקבלים הפיאסטר, עוד הרמלים. אני זוכר, הפיאסטר. אצלי כבר היה פיאסטר. ומה היית מקבל פיאסטר? עכשיו, אז מתי קיבלת את זה? אם היית מקבל, אז אנחנו בטוחני, כי בראשון כבר רצנו, וגם גם צומצדן, והיה דודים ודודות, ארשווייזר, לייטייזר, כמו שהיה קרוב, היו הולכים, ולא מבקשים. נו, סידו חניקה היו שרים, חניקה, שם ידעו. אבל נתנו את זה בירושלים, נתנו את זה אחרי כמה ימים. למה שאם אתה תיתן את זה ביום ראשון, אז כל יום יבואו מישהו אחר, וזה חניקה, והוא צודק. אז היו מקבלים פיאסטה. אבל מי שראה פיקח, היה אומר לזיידה, זיידה, היו אין תחניקה, איך זה פייר אפיריק משנייס. אופה, אז הוא תפס את הסבא, והסבא היה מלא חדווה, שמחה, אז הוא נתן לו שתי פיאסטס. שתי פיאסטס, זה היה מה שאני זוכר, זה היה חום, אם אתה זוכר, כזה גדול. כן, ואני החזקת את זה, שתי פיאסטס, ומה קנו עם השתי פיאסטס? הרי גוטה זכר לא ידעו, לא ידעו אז גוטה זכר מדענה מייסס.
היה שקט בתוך קונוס,
היה שרייבר, היה סטרופקה, והיה יהודי שרייבר, שלא היה מחזיק עט, רק הבלייפינקה, לא עט. אז אני שאלתי אותו פעם, שרייבר, ידע תוכל גרויסה סייכר, פבוס אל תראה הבלייפינקה, זאת כתב על הבלייפינקה כמן אויסמקן. צריכים פבוס מנטס יתוך אומגישרים, אתה רשמת מה זה נקרא למחוק, זאת כתב יש יהודים חזי שולם, שלפעמים אין להם לשלם, ואני מכיר אותם. אז אצלהם אני רושם, ואחרי זה אני מוחק ואני כותב פחות, אם לא יהיה לו לשלם. אז כדי כך, זה היה סויכר של ירושלים, זה היה שרייבר, יש אנשים שהיו הולכים לשרייבר, והזמינו קיצה של חונורוך, האינגלה, איזה אשקופס היה, איזה מחשובס היה, זה השתי פיאסס, ואחרי זה בא בשבת, ושרייבר אמר לו, ביום חמישי תבוא, יהיה כבר הדוס. והיה אחד חצקלה קראו לו, הוא היה של, היה עוד חנות, פרידמן, אז הוא היה מעביר, אני לא רוצה להגיד סבל, אבל הוא היה בטרגר מפרידמן לשרייבר. ככה זה היה, מי שלא היה לו קיצה סוכנוך היה הולך לחנות הספרים הזה, פרידמן זה היה חנות, כולם כבר בגן עדן, אבל זה היה רק השם, זה עושה לי טוב בלב, השם, הייתי נכנס, קראו לו רמנדל פרידמן, אינגלה אינגלה, שיחה אני כן, הוא ביבליך תלך צינטמן, אמרתי לו שלוש, אז אומר לפעם, אין פרנדי צ'ובן עוד גם בליגד המסייפה, בוס ויסטה. צריכם, הייתי אצל שרייבר, ואז היית יכול להגיד, היית אצל שרייבר, זה לא, חד ושולם, אף אחד לא נפגע. אמרתי לכם, שרייבר את מגזוק, אז היא רודם קיצה שכונורוך. אז הוא היה עונה לי ככה, אינגלה, אינגלה, קום דונה שקמיתוק, לבחץ כאלה את השר איימברינגל, שאין בה שרייבר, דו סקומנדו.
זה היה חץ כאלה, בוי בוי.
זה היה אחד עם השני, ואני הייתי הטלפון. זה לא היה אז טלפון שהיו צלם, רגמנדל שקמה, לא. הילד הלך עם פתק, ושרייבר נתן לו, תן לו קיצה שכונורוך, או תגדוק דונה שקמיתוק. זה א', אבל האווירה איך אני אגיד לך, אני לא יכול להגיד לך את זה, אני לבד מתגעגע עוד לזמנים האלו. ועוד דבר, מה היה ברחוב? זה היה עוד דבר. עכשיו, איזה שוי במעיה, לא כמו היום, סלונים ודוד, זה שוי בגוון 30 סנטים, 35 על 35. והיה פסים באמצע. עכשיו, אם אתה זוכר, אז בפנסטר הגיוון הגרויס הפנסטר, ואחרי זה היה הפנסטר, פלטה קטן כזה שיש, ואחרי זה הפנסטר. זאת מדפתו מהבנקלה. לקחו את הבנקלה, אבל זה לא יפה. עוד בו בגיזור, תסידו השמת קלה, וזה אותו הסגיבה של הבייסה, מהטורדול, וזה היה שפיצלח. קוראים את זה, אני לא יודע בעברית איך שאומרים את זה. עידו סוט מהווגשטל פרנסיידן, אבל שאנחנו נשגרנו לזה, נוכנה קנדלה, סגיון הקנדלה מנחושת, מפח, וזה היה נראה כמו חיקוי של נחושת. אבל דו סת מבוס דו ספרנטטנו דו פרנזיידן, הוא מתסווג שאת לב פרנסטר, אבל הזכוכית, איך שניקו את הזכוכית, והסתביע הזה, עודינו מן השמעתם את המסלם עמד וסר, הוא מתוזרין גמחת, אוי סגיפות, נוכנו תנגנו מפופיר, פבוס פופיר, נוכנו שתיבר קופלקן, השמעתם לא שתיבר פסן. איך שעשו את זה, וזה היה לכיוון הרחוב, יפה, אבל עכשיו ברחוב לא היה כמו היום רמזורים, לקטריס, היה כאן לקטרי אצל, על יד אסל פרקוביץ' היה אחד לקטרי, ועל יד רב נוסן מילכי כגוון הלקטרי, ורב זונדל, נו, ובקמצום זה גוון איכדר, שוסטר, דורקמן אלקטרים, במה שרים כמעט, היית יכול לספור כמה חשמלים יש ברחוב.
כי אנשים לא הלכו לשון מוקדם, אני צריך אלקטרים.
כן, אז אם ידין דלך, אז אם ידין דלך, מזוב משתנה ידין דלך. כן, לא היה כמו היום, עד 12 אחד בלילה, בוס, לא. אבל הילד היה רץ בחוץ, ודתת אקזיצן, גזינגזמיר, כינדר טרן גיקוקט, הייתי דוד ברייליך דלך. ואחד היה אומר לשני, שן, וזה היה כל כך תנוג, אין לך מושג, חבל על הזמן. ואני רוצה לעבור עכשיו, היה חניקה, אנחנו מכן לטקס, אז היום אתה מזמין בטלפון, תן לי 30 לטקס. לא, 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 לא. קודם כל, מה, איפה היית מזמין? היה בריזל. אבל מי נגע בדלת של בריזל? דוסינורדי יותר עשירים וזה... אבל אני הסתכלתי מבחוץ בבריזל, אז היה יהודים שהיו קונים שם, אז היה נתן לי בחוץ, הוא ראה ילד עומד, נתן לי כיחלה. אז היה כיחלה עם סומסום.
הקמיש, הקמיש כיחלה.
הקמיש, עוד יצריתי כיחלה, מי נגע שם בדלת? אבל מה אני רוצה להגיד, הגיוון הזה, אידי בובי, עוד שגיבוס שהנכדים באים מהחדר, היו לוקחים, היה פינצ'ילה, קנו אצלו קרמח ואילן, זה היה ברחוב חברה שס. היה חנות כזה גדול, פינצ'יבר, טיירר ידלה, וקנו אצלו קצת שמן ואיב, אתה יודע מה זה איב?
שמרים.
וזה, הוא דיבובר, גילו מן הקילומן, הוא מוטס אויז גזיפט. דבר ראשון ראו מה שעושים עם זה, שזה נשאר כאום ורים. עוד נגע את הזיפ עלה, הוא דיבובר גזיץ לזה, הנה השיסל, הגוש השיסל, לגבי מפון דוס, ומות אויז גזיב דימל, שן, ודיבו בטרנגלג דורם די איבם, טרנגלס ווסר, מתאמיס לצוקר, בוזות גדפת, ומותו סזם גמישת, והיא אמרה, לא, זה סדף, ליגן הזה סדף אופגן, זה צריך לעלות, שזה יתאפס כל החומר שיש, איקר, בנחת, נתת, עוד הדזיידת של אונגצון דחניקיה, ואתה דברן טעו בשום, עוד גזונגן הנרס הלולו, מתנזייד, מתנתת, אה, זה גבין לילו לילו. אז דיבו בגשטן השני כיך, הוא זאת הרוב גנומן דם אולץ, וסמיקה קאצ'ט. אמור לו, הפעם היו עושים את הפסים בבית, הכל בבית, אני זוכר. אני הייתי מרים את הקלוץ, זה היה כזה קלוץ, אולץ, ומצוזלקת, הייתי שם את זה על השולחן, וסגוון די קאצ'לקה. היה כזה קאצ'לקה, אני לא יודע איך שמרים את זה בעברית, קאצ'לקה.
מערוך, מערוך.
מערוך, הקאצ'לקה, הוא דוס עוד משנות שפן, הוא נתום המשווה קורטות, אתה תזאת מדגם ואיתן קאצ'לקה. אז היו שמים את זה דיבובה, אין זה תגוון הסלוי ג'ם, אם אתה זוכר, היה בסלויים, של זכוכית עם מכסה למעלה, כמו מפח. תגוון, אין זה ג'ם, ואם היית ילד, חווי זאת, היא עשתה עם קקוי מצוקה. עם קרקוי מצוקה וג'ם, אבל היקר ג'ם. והיא עשה את הטייק, ומוטוס אויץ גדוס עכשיו צריכים לעשות לטקס, נו, איפה הגול, נו, תגיד לי אתה, היא קומה ברלה, ותבובה, וישמח עם קנדי כלטקס, נמה גלוס, כריבר, ותעשה ככה שלחץ, יצא כאלה שתיק לך. עכשיו, עם שתיק לאחד, לקחו עוד שתיק לאחד על השני, ושמו את זה, עכשיו, מדפוס פרגלן, לקחו שיסל גדול, ומוטרנגי גוסן דם שמן, ומודגי פרגל תסערוי זה כמו נפידי שאתם גזוק, אני לא רוצה שתצחק ממני.
זודיקה לטקס.
נהי, קיילה דיקו שפיק צודיקה.
קיילה דיקי, מה?
אוגל ואסמך, אוגל ואסמך.
אוגל ואסמך.
קיילה דיקו שפיק צודיק, ומי שלא יודע מה זה לטקה, אז הוא לא יודע מה זה לטקה. זה היה שפיק צודיק למעלה ולמטה.
אתם, אתם.
זה הכל, אבל הטעם של זה, אף אחד לא יכול לעשות כמו
שעשו בבית. אתם עושים עוד על ילד כזה?
בטח, בטח, אבל אנחנו, יש לנו כבר את המיקסר, ואת התנור, וזה הולך. ועוד דבר, עכשיו, בי לקט מן הריים די ג'ם מיני וניק. אתה לא יכול לשים את הג'ם לפני שאתה תוגן את זה, מתגן את זה. איז בא ינקלה, הוא נהד גזוק, בובה. קום איך לגמר פטנט. מי נוסה למי חבר, חיידר, עוד גזוק, לא היה ניילונים כמו היום, פאק. נהד גזוק, ואתם מנהבתי, ויקחו שתי ניירות, לא אחד, ויעשו את זה שקית עם שפיץ למטה.
הקוישיק.
הקוישיק, ובמקום לסבב את זה, כמו שקנו את הוואפלט, לצבוח לוואפלט, כדנגסטה בחנינת.
עבדי,
היו סוגרים למטה כזה קוישיק, שהיום נותנים לו דוח בשביל זה. זה היה עם טינט מדברתר וככה מחשן, אז הוא אומר, תגלגל את זה ואל תסגור למטה, ונכניס קצת ג'ם, ונכניס לבלטקה, אז זה יהיה בפנים, וזה היה רעיון, וככה זה עבד. זה היה קונקונץ, אבל מה? שיתפו פעולה עם הילדים. ואני לסקי גיוון, הסתומר אחד שלא ידע בבחינה, עוד מגדות תעסקיילה בקושפיצלי. אבל עושה את זה הרבה סיכון. אבל סגיוון שין.
סגיוון שין הוא גשמק.
אני רוצה להגיד עוד דבר. אחרי שגברו את הכל, הביאו את הלטקס, אבל עם לטקס צריכים עוד משהו. עוד מגמח דרת. אוי, היום יש קוקה קולה, ברוך השם, יש קריסטל, יש טמפו, יש פפסי. אז אף לא היה. במקולת היה שלוש בקבוקים, ושתי בקבוקים סוסה, אם אתה זוכר, הגדולים האלו עם הלחצן.
הסיפון.
כן, הסיפון, אתה זוכר? בירה. אז עשו ברד. איך עשו את הברד? אז היו בבית מרקחת דויץ'. אתה זוכר? היה בית מרקחת ברחוב מהשארים.
בסטאבסבינין.
שתי אחים, משפחה, היו קוראים לו דויץ'. והיה דבוכה. שם היו קונים את הפרושקס, את האבקה. או אדום, או צהוב, או וניל. היה כמה גרושים, היית קונה את זה, והיית שם את זה בתוך המים. עכשיו, מאיפה לוקחים מים, אתה יודע? היה בור. והיו לוקחים את הקובה. הקובה מתשטריק, ינקה למתנוסה, כל אחד אומר, אני כבר גדול, אני אקח. שאין איך שהוא לוקח, הוא מסתובב, הוא מדבר ממעבובה, הרנגי פעם, תחוזים בור. מה עושים? איך מרימים את הקובה? אז היה כזה חפר.
הגנג'י. מי שגנג'י?
הגנג'י, קראו איזה גנג'י, קראו איזה גנג'י, והיו מסובבים את זה ככה, ושאין, עוד ינקה לגזוק, חובוס גחפט. אז אתם זוג מבין אוזן, אז הורים את הגנג'ה, ראו את זה, וזה כבר היה עם מים. עכשיו הילו את המים מהבור, אז לא יכולים לשתות ישר. היא גיוון בתנאג'ה. אוי, התנאג'ה. התנאג'ה כזה גדול, התנאג'ה שגשתן לנבנט. ואז זה היה סמטות נקי. והכניסו שם את המים. עכשיו, היה מלא, סגרו את הבור דבר ראשון, ומודגינו מבשר, ולקחו את ההפקה הזאת, ומדגמח ברד, אבל עכשיו שזה יהיה מתוק קצת, עושים בו ברנגלק את הגלוס סוכר. הגלוס סוכר, אבל ראו שהכניס את סוכר. אם זה היה מתוק, אני צריכים לשאול את הילדים אז. אבל זה היה ברד, וזה היה שמחה פנימית, זה היה חנוכה. ואני אומר לך עוד הפעם, חבל, חבל. ואני רוצה להוסיף עוד דבר, היה ישיבה סמסמידים,
שם היה שימן רוזנברג שהחל ארוחות ימים, הוא יעשה ברד.
אבל אתה מתחיל משימן רוזנברג, אני לא מוותר על הרבא שלי, רב אורי רוזנברג.
רב אורי רוזנברג, אבא שלו.
האמא שלו קראו רב חייקה.
חייקה,
היא הייתה מחלק אוכל אצל רב שימן בר יוחאי במירון, חייקה. והבן שלה קראו לו רב אורי, מהי רבא? היה הרבא שלי והמשגיח שלי. אז הוא היה עומד עם הסטנדר במסמידים, חניקה, ועשו הגרלה. מה היה הגרלה? העיקרון של הגרלה זה היה חניקי, המנירה, המנירה, או ואחרי זה היה סברים, אבל בתוך זה, אחרי זה שגמרו, כל יום היה גרולה, בשביל הילדים בגיל 7, בגיל 8, בגיל 9, במצווה, אבל נתנו את הברד, והרבה, רבורה, זוכר לברוך אותה, אני קודם לברוך אותה, רק מזכיר את השם שלו, הוא היה צדיק, ואולי הרבה שלי, הוא היה אבא שלי, אז הוא היה עושה ברד, וכל אחד היה מקבל כוס ברד, והיה שר עם כולם, יבונים, יבונים, לא היה רמקולים, היה מוזבד, וככה זה היה חממות, כמו הקירות של מסמידים, היה מטר, מטר 20, הרוחב, ככה זה היה ניגון, מטר 20, זאת גדונת.
תודה רבה לך, תודה רבה לך.
עוד רגע, והיה הגשם בחוץ, כי זה היו באים עם מנטלח מת השלקה הפוקופ, וכל אחד היה אומר לשני, אגות מחניקה, ואילך מחניקה, כל טוב סבא.
תודה רבה, רב נסיעה, אגות נפחיל לך מחניקה. בשורות טובות, להתראות כל טוב.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אחרי שכבר שמענו את האדמו"ר הרב טורניים, שיהיה בריא, ושמענו גם קצת משירי חנוכה, אנחנו שוב חוזרים חזרה אליך, לילה טוב הרב משה גולדיס.
לילה טוב הרב גולדיס, לילה טוב לכולם. נפטר הפרשה. בסיפור של חלם פרוי, שחיפש פוצר לחלום, כתוב שפרוי שלח לקרוא את יוסף, והריצו אותו מן הבור, והריצו מן הבור. וגם בפרשה הקודמת, בסיפור עם האחים, כתוב שאלו את יוסף מן הבור. בשתי הזמנים האלו היה ליוסף ניסיונות. מתי שאלו אותו מהבור ומכרו אותו, היה לו ניסיון של בן אדם לחברוי, לקחו בן אדם, זכרו אותו לבור, עוד אחרי זה מושכים אותו מזה חבל, ולא מוצאים אותו חוץ על החופשי, אלא מוכרים אותו לשיירה עם גמלים, ישמעאלים. יכל להתעורר את השנאה לאחים שלו, לפחות איזושהי קפידה, איזושהי צינה בלב עליהם, אבל יוסף עמד בניסיון, כמו שהרחיים הקודש כותב, אני יוסף אחיכם, אני אח שלכם, אשר מכרתם אותי מצרימה. לשון אחיכם, שאפילו בזמן שמכרתם אותי, לא נפגע אצלי האחווה כלפיכם. זה דבר פעם אחת. פעם שנייה, כשיוצאו מן הבור, הפרשה שלנו, זה ניסיון בין אודם למוקרים. הניסיון עם אש ספוטיפר, שבגלל זה הוא ישב בבור. ועל ניסיונות האלו פרשו את הפסוק בתהילים. נתת לי רעך נס להתנוסס. שההתגברות על הניסיון נותת לאדם להתעלות. ובשתי המקרים יוסף הצדיק התעלה. וזה הלשון. העלו אותו מן הבור. בניסיונות בבור עם אחיו ובבור עם פוטיפר, בשתיהם העלו אותו שיוסף התעלה מזה. כשבאו אחרי יוסף למצרים לקנות אוכל, יוסף ציווה להחזיר להם את הכסף. כל אחד נשים את כספו במתחתו. יש סיפור ירושלמי מעניין, את הכנסת בסיינקב, בישראל בית ישראל, אנשים לא יפקורים לשאת לבית הכנסת בסיינקב. במאו שערים כן יש את השם הנפוץ בסיינקב שול. אבל לבית ישראל לא יודעים שקוראים לבית הכנסת בסיינקב. יש שם השלט, שבשלט הזה כתוב, הבית הכנסת הזה נבנה ב-50 נפוליון זהב. והסיפור שמסתתר מאחורי השלט, זה סיפור מאוד מעניין. יש יהודי שנלווה לחבר שלו 50 נפוליון זהב, ושהגיע הזמן הפירעון הוא יחזיר, הלוי ויחזיר את הכסף, ומשום מה הוא לא בקשר את השטר של הפירעון שהוא התחייב עליו. איך קראו לזה ביידיש? הווקסל. כן, המלווה כנראה היה עסוק. שם את הכסף באיזה מקום, הוא שכח מזה. אחרי זמן הגיע המלווה ללוי ולתבוע את הכסף, והלוי אמר לו, אדוני, החזרתי לך באיזה מקום, והוא שכח מזה, אבל אחרי זמן, התחיל בלי ויכוח, כן הרזרת, לא הרזרת, השניים הגיעו לדינטרה, לרב ליב דיין, בירושלים היה מפורסם. והדיין אמר ללויבה שהוא צריך להישבע, שהוא יחזיר את החוב. הלויבה שהיה יהודי ירא שמיים, לא הסכים להישבע בשום אופן, אמר שהוא מעדיף להחזיר את הכסף עוד הפעם, מאשר להישבע. וכך היה, הוא עולה הכסף, הוא החזיר עוד הפעם. שהגיע ערב פסח ועשו סדר בבית, ועמל ונקרא וסידר את כל הבית, פתאום הוא מוצא את הכסף שהלויבה החזיר. הוא התמלא פחד ורושה. הוא רץ אל הלויבה להחזיר את הכסף, וכן סליחה. הלויבה אומר לו, סליחה, אני לא לוקח את הכסף, אני נתת לך את הכסף פעם שנייה בלב שלם, וזה בעצם האשמה שלי, שלא ביקשתי את הווקסל, את השטר פירעון, בשום אופן לא ייתן לך את זה. שתיהם הגיעו עוד פעם לדינטר לרב ליב דיין, והם אומרים, כל אחד, הוא רוצה להחזיר, והוא לא רוצה לקחת. הדיין אומר, יד ועלי ולא רוצה לקחת את הכסף, שיודעים הכסף זה בתנסת בשכונה. וזה הכסף שמסתתר במסיין כפשור.
יש שם הצבע למעלה שכתוב בעילום שם.
בעילום שם.
כן.
זה, אני חושב שזה סיפור מלא מסר לעם ישראל. יש שם שבע פרשה, יש איזה מילה דבדיח הזה של סיפור פעם. יש בפסוק שיוסף שלח את האחים, כתוב הבויקר אור ואנשים שולחו. מספרים שבשבת ולוז'ין תפסו קבוצת בחורים שהם קראו עיתון של מסכינים, שלעיתון היו קוראים הבויקר אור. זה היה עיתון של קוטלובר, היה מסכיל ידוע. כשהנהלת הישיבה נודע למה הסיפור שהבחורים קוראים את העיתון הזה, הם הוציאו את הבחורים מהישיבה. הבחורים רצו לרב חיים ולוז'ין להתלונן, למה מוצאים אותם? נכון, הם קראו עיתון, אבל בגלל זה זורקים מהישיבה. רב חיים ענה להם, זה פסוק מפורש, שפסוק המיוחד בשבילכם. בהתחלה הפסוק העיקר, הבויקר אור. ואני אקיים את המשך הפסוק, ואנשים שולחו. אני רוצה אתכם בישיבה. הנושא שלך, הרב גליס, זה על עשיית חנוכיות. חנוכה בירושלים, איך היו עושים חנוכיות, מאוסתרות מכלום. ממה שלא היה. אני זוכר שהייתי בחור, זה לא הרבה שנים אחורה, אז כבר סיפרו כל מיני מייסס על חנוכיות שהיו עושים בירושלים, ואני זוכר שכל בחור היה לו איזשהו המצאה של חנוכיה, מחרס, מאבנים, מחימה, מפסטלינה, כל אחד עשה איזה משהו מעניין, ואתה יודע, על החלונות של הישיבה, תולה לך 200 חנוכיות, 250 חנוכיות, אתה יכול לראות תערוכה של יצירות. ובישיבות ליטאיות שעוד הכל מונח בחוץ, היום זה כבר מודרני, אתה יודע, ליד מיר ישיבה, או חברון ישיבה בגאולה, יכלת לראות מינים ממינים שואלים. על כל פנים, אני רוצה לדבר על מושגים אחרים של חנוכיה, מושגים של עשייה רוחנית. מובא בספר מאיר עיני חכמים, היה רב של עיר נייסטט, שהיה תלמיד של רב וולף מזוטמיר, בעל הספר אורה מאיר, שהיה מגדולי תלמידי המגיד מזריץ'. אז פעם הוא נסע לרבי שלו, לרמר, לחנוך בשבס חניקה, והוא ראה איך שרב וולף מכין את החנוכיה, מעמיד במקום את החנוכיה, שם שמן, מכין את הפתילות, ורמר התבונן איתו בכל התהליך ההכנה, וגם כן בהבעת פנים של הרבי, הוא לא יחסיר דבר, והוא השיג את כל הכוונות שרב וולף מכוון בזמן ההכנה. אחרי שהוא השיג את הכל, הוא קם, הוא נסע חזרה לבית שלו, בנוישטייט. ואז הוא כתב את הספר הנפלא, מאיר עיני חכמים. ובספר יש מכלול הלכות שקשורות להכנת והדלקת חנוכיה. תראה לך מה זה נקרא הכנה, לא רק ההדלקה. ושם בספר הוא מייחד לכל פעולה בחנוכיה, פרק מיוחד בנפרד, ומבאר את הכוונה והיסוד של כל דבר. אתה יודע שהספר הודפס כבר בהוצאה שלישית. אתה יודע, רב גליס, השם חנוכיה, המקור שלו, אומרים, מיהודי איטליה. זה לא התחדשות של השפה העברית. החנוכיה הייתה נקראת תמיד מנוירו. במושג שלם, איך אומרים, שזה נפל חנוכיה. ההכנה שהיה אצל הרב וולפן זוטמר, שכולם הבינו, היה מתי שהרב וולפן זוטמר נסע באחד מימי החנוכה בתלמידים שלו, באמצע הדרך הם נתקעו, והנסיעה התארכה הרבה זמן, והחסידים ראו שהם לא הספיקו להגיע לפני הדלקת נרות חזרה. נכנסו לאחד הכפרים שבדרך לחפש מקום שיכולו להדליק חנוכיה. הם מצאו איזה כפרי שהסכים להכניס אותם, שאלו את הכפרי אם יש לו חנוכיה. הוא ענה שיש לו אולי במחסן, הלך לחפש, הפך, 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 מצא איזה חנוכיה ישנה, מלאה פיח, שמן דבוק על זה. הרבי רב וולף לקח את החנוכיה בשמחה, והוא התחיל לבד לנקות אותה, והוא אמר שזה חביבות מצווה. ההכנה, חביבות מצווה, יצא מה שעד לך. החפץ חיים סיפר שהוא למד מהרבי שלו, רב נוחם כמורדני, קראו לו, כן? הוא למד מושג של הכנה של החנוכיה. והוא סיפר שהוא פעם הגיע לרבי שלו בחנוכה, והוא ראה שרב נוחם לא מדליק את הנרות, אתה יודע, כבר עבר הזמן, אז שיהיה נהלילה, נהיה חושך, הוא מחכה, 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 עד שאשתו הגיע הביתה בשעה מאוחרת, ואז רב נוחם הלך מיד להדליק את הנרות. שואל את החפץ חיים, רבי, למה אתה מחכה? הרי כתוב שהאישה יצאת חובה, גם אם היא לא נוכחת, מתי שהבעל מדליק נרות, ולמה אתה מחכה לה? אז רב נוחם ענה, הרי נר שבת זה נר חנוכה, כתוב, אם יש רק נר אחד, מה קודם? אז הפסק שנר שבת קודם. ולמה? כי שלום בייס עדיף, הוא אמר שאשתו הרבנית מוסרת את נפשה, שהוא יוכל לשבת וללמוד, מגיע לה שיחכה לה עד שחוזרת הביתה. מושג של החונה. למרות אתה יודע שפעם זה ירושלמר אמר, אסור להגיד את זה בקול אולי, שזה אחד שנון אמר, למה באמת שלום בית קודם? למה חניקה לא? הוא אמר, כי חמירה סכנתי מיכירת. השבוע אנחנו נמצאים ככה בעיצומו של החג, ניתן מתכונים מטוגנים בשמן. אתה יודע, אין סוף של דברים כאלו, אני אלך דווקא למלוח ולא למתוק. שמן זה סמל של החג, לא משנה אם זה מתוק או מלוח. ניתן מתכונים שמתאימים לשבת, וגם יכולים להתאים לאירוח במאה חנוכה. אנחנו מתחילים סלט פטריות מטוגן עם בצל ברוסף סויה מיוחד. זה יכול לשמש גם כסלט קר, יכול לשמש כתוספת חמה. לוקחים מחבת, מחמים במחבת. 4 כפות שמן, מתגנים בשמן הזה 3 בצלים קצוצים. מתגנים את הבצל עד שהבצל משכים. מוסיפים 2 סלסלות פטריות, פטריות שמפניון, מתגנים ביחד עם הבצלים כמה דקות, עד שרואים שהפטריות מקבלות צבע. מוציאים לקערות, מוציאים את הפטריות לקערה, הקערית, ובמחבת שמים 2 כפות סוכר, יוצרים איזה קרמל. כשהקרמל מוכן, פותחים אותו עם כוס יין אדום יבש, 2 כפות סויה, ומשתים כמה דקות עד שהרוטב מתאחה, ואז יוצקים את זה לקערית על הפטריות ומערבבים. הפטריות יוצאות מאוד מיוחד. דרך אגב, הרב גרליס, מי שיש לה שבת של זוכר, שנולד לו בן למזל טוב, או שמי שיזכה ויוולד לו בן עד שבת, עוד יכול להיות גם כן הרבה הפתעות, אז אני הייתי ממליץ לשון זוכר לעשות משהו קצת נועז. לקחת את הארבע של השון זוכר, להשרות אותם במים כמו שמשרים רגיל לפני בישול, ולהשרות את זה עם מלח, לסנן מהמים ולתגן את זה בשמן עמוק כמה דקות, איזה 3-4 דקות, עד שזה נהיה מוכן, להוציא מהשמן על משהו כמו נייר סופג, לפזר קצת מלח ופלפל ולהגיש. ארבס מטוגן, טעם אחר, טעם שונה, ומסמל את החג.
נראה לי שיכול גם לשמר יותר זמן.
זה ברור, לא צריך מקרר.
כן, בדיוק.
זה יכול לעמוד בחוץ. אבל זה סגנון אחר, וזה טעים, וזה יפה. אני עושה את זה בהרבה חטיפים באירועים, אני עושה את זה. אנשים פשוט
מלחקים את האצבעות.
מלחקים את האצבעות, כן. בבף טרן דה ארבס סימואל. כדי שזו זריקה מיוחדת, שהארבס קופץ לתוך הפה, אתה מכיר את זה?
ודאי, אני מכיר כמה מומחים לזה.
אתה מכיר כמה מומחים. יש כמה מומחים שזורקים את זה לגובה, וזה חוזר לפה.
בדיוק, בדיוק.
הרב גרליס, אתה חסיד קרלין.
משתדל.
משתדל. אתה יודע שאביאן הרבה פעם אמר, אביאן הרבה מתחשלמיה, שומרו נפשי כחוסידוני. אז הוא אמר, סעמו לשמיר איפה הנפש, המעל צריך מזכוסית. בעברית, לפעמים זה שמירה לנפש, אם אדם מחזיק את עצמו חוסית. אם אתה משתדל, זה גם שמירה.
תראה, פעם אמר איזה רבי שהיום אין חסידים. אין חסידים, כולם נבלו, כמה אחד בקצה של העולם, רבי, אני חסיד, אומר, אחד לחסיד, אומר, אני שורף את הציפורניים.
שורף המחוסית. יפה. אז ככה, רבו של סטולנר, אחד מהחסידים של המפורסמים, קראו לו רבי ברל מקוברין. הוא אסף פרוצה לפרוצה מכל החסידים, כך הוא אסף במסירות נפש, עד שהוא אסף סכום נכבד, ובכסף הזה הוא הכין חנוכיה מכסף לרבו שלו, חנוכיה מיוחדת. כשהחנוכיה הייתה מוכנה, הוא לבש בגדי שבס, והגיע בשמחה לסטולין, למרות שהיה כבר זקן מופלג, והדרך לא הייתה קלה בשבילו, הוא הגיע ממש עם מלא מרץ, מלא שמחה, ורצה להיכנס לרבי, לתת את החנוכיה. הרבי אמר לגבוים שרברל מגיע לא להכניס אותו. רברל מגיע עם הגיל של המבוגר, מביא לשבס עם החנוכיה המעודרת, והרבי לא מכניס אותו. הגיע חנוכה, ליל הנר הראשון, רבו של מדליק את החנוכיה לחנוכיה שיש לו. בלילה השני הוא שלח לחפש את רברל לקרוא לו. רברל הגיע מחנוכיה, לרבו של מדליק את הנר השני בחנוכיה הזאת, והוא עשה בריכת שחיינו. ואז הוא הודע למה הוא לא רצה לקבל אותו בלילה הראשון, כי הוא רצה לברך שחיינו. יש גם מספרים את הסיפור על הרבו מלמלך, שהוא הגיע לביקור בארץ בנר שלישי של חנוכה, הביא לו חנוכיה חדשה, ושמו פרי חדש, והוא בירך שחיינו. אבל אתה יודע שלהלוך יש הרבה על זה, שמרשל שפוסק להלוך לכתחילה, בחנוכיה חדשה, לברך שחיינו לו. אבל אצל הרבו שהיה סיפור כזה. אנחנו ניתן דק סלמון מצוגן, מעדן עדין ומיוחד. נדבר על 8 מנות, לוקחים פילי סלמון בלי אור ובלי עצם, חותכים אותו למנות מלבניות, בערך 150 גרם כל מנה, משרים את המנות של הדג ביין לבן ל-10 דקות, ומסננים. היין לא חייב לחסות את כל הדג, מערבים את זה בתוך יין, פשוט חבל כי יין עולה כסף. מייבשים במסננת, פשוט מניחים את זה במסננת עד שהוא מתייבש, או אם אין זמן, על נייר סופג. לוקחים חמאה, מרגרינה בטעם חמאה, זה נקרא מחמאה, הם ממסים אותה ומורחים את הדג במחמאה. מחמים מחבת, גם כן במחבת שמים מחמאה עם קצת שמן, פשוט מרגרינה לבד נשרפת, או חמאה לבד נשרפת, צריכים קצת שמן כדי שזה לא יישרף. מחממים לחום בינוני ו... מתגנים את הדג ומפזרים תוך שדה טיגון משתי הצדדים מלח ופלפל לבן. לא לתגן הרבה, זה 2 דקות מכל צד. להוציא, לסדר בתבנית על נייר אפייה, לנפזר מעל הדגים שמיר קרצוץ דק דק, ולהכניס לתנור ל5 דקות, 6 דקות, ולהעביר את זה לפלטה לשבת. אבל מה, לשים את הפלטה עם משהו אגבה שלא יישרף, שרק ישמר החום. אם רוצים לאכול מיד, לאפות איזה כמה דקות יותר, ואז יש דג מאוד מעניין. בהגשה מגישים את הדג על פירה, אבל לא פירה פשוט, פירה תחון עם קרישה מתוגנת. מבשלים תפוח אדמה לפירה, בוא נגיד לכמות הזאת צריכים 4 תפוחי אדמה, מבשלים אותו עד שהוא מתרכך, במקביל, במחוות שתיגענו את הדגים, מעדים 2 יחידות קרישה, אבל קוצצים רק את החלק הלבן, ומעדים את זה טוב, ולטחון את הקרישה המתוגנת ביחד עם תפוחי האדמה, לטחון לפירה, לא בבלנדר, כי בבלנדר זה נהיה גומי. מתוכנים את זה במטחנת בשר, פשוט במהירות איטית, מטבלים במלח ופלפל, ואת זה שמים כמצה בצלחת, ועל זה את הדג. ליד זה להגיש ברוטף טוב, לוקחים לימון, שוטפים אותו טוב, לשפשף עם סקוטש, שירד הכינמת מהלימון, זה הוראות כשרות. קוצצים את הלימון חתיכות קטנות, לקוביות קטנות עם הקליפה, שם לקערה, מוסיפים פלפל אדום, גם כן קצוץ קוביות קטנות ממש, בצל ירוק, 3 יחידות, גם קצוץ, מלח, פלפל שחור גרוס, מעט מעט קמצוץ של קורקום, 3 כפות שמן זית, להרבף טוב, ולשים מהרוטב בצד איזה כף, ולפזר מלמעלה פיסטוקים גרוסים מטוגנים. יש מנה יפה, שבתית, מטוגנת וטעימה. טעם שווה לכל נפש. את יודע שבירושלים, בבלז, אצל הרבי של היום, שיהיה בריא ויאריך ימים, עשו חנוכיה חדשה מפוארת, ממש עוד ועדר, עם כל מיני חיטובים ואיורים יפים. ובחנוכה, שהבל זרוב עמד לדליק את הנר, היה קהל עצום באווירה מרוממת, זה היה חנוכיה חדשה. ולפני ככה, החנוכיה עומדת, מכינים את, מכינים את הפתילות עם השמן, הוא הולך כבר להדליק, פתאום אומר לגבי שבי סנטימטר, מטר. הוא מביא מודדים, וראו שהחנוכיה יותר גבוהה מ-10 טפחים. לא הרבה, אבל יותר גבוהה. נו, אי אפשר להזיק. הקהל היה בהלם, אחרי שהשאירו כל כך הרבה כסף, ביופי ובאדם. הכל זכרו, חוץ, שכחו את הצד, של הלוחם. הבן זרוע לא, הוא בכלל התבלבל. הברקה מיוחדת, אמר שיוציאו מרצפת, ושמו את החנוכיה בתוך השקע של המרצפת, וזה נהיה פחות מ10 צפחים, והוא הדליק את החנוכיה. אוף מטוגן, מעדן טעים, שגם ילדים אוהבים. אז לוקחים 8 מנות אוף רבעים, חותכים אותם ל8, משאירים את זה במרינדה. במרינדה שמים קצת יין, בצל קצוץ דק-דק, פטרזיליה קצוצה, שמן זית, מלח, פלפל שחור ומיץ מלימון אחד, מערבבים טוב עם העופות ביחד, ומשאים את זה בערך במרינדה במקרר מינימום 2 שעות, עדיף ללילה. מוציאים את העוף מהמרינדה בלי לסנן, פשוט מרימים, לוקחים קמח, מטבלים את הקמח ופטרוזיליה קצוצה דק ומלח. דרך אגב, כל הירק יצא כבר מהשמיטה, כמעט כבר כל הירקות יצאו מהשמיטה, ומקמחים טוב את העוף מכל הצדדים, ומתגנים בשמן עמוק, רצוי בשמן זית, ואני לא יכול להגיד את זה כי זה פשוט יקר. אז לתגן בשמן רגיל. אבל מה שחשוב, לתגן בחום לא גבוה, לא מדי חם, כדי שהעוף יהיה מוכן ולא יישרף. אז ככה, מתגנים, כדי לחסוך בשמן, ממלאים גובה לא עמוק עמוק, מתגנים והופכים כל כמה דקות, ועוד פעם ועוד פעם, על אש נמוכה, 12-15 דקות, העוף יוצא פריך וטעים. יש סיפור מהפונוביצ'רוב, שהיה בשליחות, בחוץ לארצה, היה נסע תמיד לאסוף כסף. וידוע שברומא, בבירה של איטליה, יש את שער הניצחון הידוע, שבנו את זה לכבוד טיטוס, מתי שהוא חזר מירושלים אחרי החורבן שהוא גרם, ושם ברומא הוא חגג את חגיגת הניצחון. ועל השער הזה, שקוראים לו שער טיטוס, חרוט על השער המנורה של סמידוש, שהשבועים היהודים סוחבים אותה. אתה פעם ראית את זה? אתה מטייל בעולם? אני לא ראיתי את זה. בקיצור, המחזה של המנורה זה הסמל הניצחון של טיטוס הרשע. בגלל זה, את זה חרטו. הפונוביצ'רוב, באחד מהמסעות, כמו שאמרנו, שהיה בעולם בישיבה, בשליחות, הוא הגיע לאיטליה, ואז הוא ביקש מהמלווים שלו שהוא רוצה לנסוע לרומא. המלווים לא הבינו מה קרה, אולי יש שם איזה גביר שהוא לא מספר. הפונוביצ'רוב אף פעם לא בזבז זמן, ובוודאי לא לטיולים. אבל לא אמרים שתקו, הגיעו לרומא וביקש לנסוע לכיוון שער טיטוס. זה היה ביום חורף עם שלג, הוא לא התחשב במזג אוויר, הגיעו לשם, הוא יצא מהרכב על השלג, נעמד מול השער, מסתכל, 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 פתאום הוא אומר בקול, בהתרשות, אתה יודע, פונוביצ'רוב היה ידוע כבעל רגש גדול מאוד, והוא קרא בקול, טיטוס, טיטוס, אתה התגעת עלינו בניצחון שלך, תסתכל איפה אתה ואיפה אנחנו, ממך אין כבר זכר, בעם ישראל חי וקיים. זה הניצחון של חנוכה שלנו. אנחנו ניתן תוספת מטוגנת של תפוח אדמה ובשר, שזה יכול גם לשמש כמנה בפני עצמה, וגם איך אומרים, כתוספת מגרדים בפומפייה או במיג'י מיקס, שלוש תפוחי אדמה מקולפים ובצל אחד חי, בצל אחד חי. שמים את זה בקערה, מוסיפים שתי ביצים, חצי כפית שום קטוש, חצי כפית מלח. הרב גלס, תרשום את המתכונים, כי אחרי זה הטלפונים משגעים אותך באותי. אז אני נותן לך, אני רוצה להגיד יותר לאט, תרשום, שהשבוע ישגעו אותך, לא אותי. עוד פעם, אנחנו אמרנו מההתחלה, שלוש תפוחי אדמה מקולפים ובצל אחד מגרדים בפומפייה או ביד או במיג'י מיקס. לתוך קערה, מוסיפים שתי ביצים, חצי כפית שום קטוש, מלח בערך חצי כפית, ופלפל, בוא נגיד רבע כפית. לערבב את זה לעיסה, כמו שעושים חרמז לחלטקס, לוקחים מחבת, מחמים במחבת שמן, בערך שלוש כפות שמן, ופה אני ממליץ מאוד שמן זית. שלוש כפות, אני אפשר לפרגן. את המחבת שהשמן עליו, מתאים אותו, מזזים אותו לכל הצדדים, שהשמן יכסה את כל המחבת. משטחים מלמעלה את העיסה של תפוחי האדמה בצורה אחידה, כמו שאומרים, לביבה אחת גדולה, ומתגנים את זה על אש בינונית 4 דקות. אחרי 4 דקות מנמיכים את האש, מכסים את המחבת, אם אין מכסה מתאים אפשר לשים מכסה מאולתר, זה לא משנה, ומתגנים את זה מכוסה עוד 8 דקות. פשוט להנמיך את האש שזה יהיה ידשל ולא יישרף. במקביל, בקערה, בקערית, מערבבים 500 גרם בשר טחון, מערבבים את הבשר עם פרוסה וחצי של חלה, שהחלה עברה אשריה וסחטו אותה מהאשריה, כמו שעושים קני דלצ'ונט, מטבלים את הבשר עם החלה בביצה אחת, בצל אחד חי קצוץ דק דק, קצת שום, קצת מלח, קצת פלפל שחור, לערבב טוב, שנגמר 8 דקות שהמחבת המכוסה, פותחים את המכסה, משטחים בעדינות מעל התפוחי האדמה את הבשר בצורה אחידה, מכסים חזרה, וממשיכים לתגן על אש נמוכה 15 דקות, לבדוק שהבשר ותפוחי האדמה מוכנים. אם לא, להמשיך לתגן עוד פעם באש נכונה שלא יישרף. שזה מוכן, בדרך כלל 15 דקות זה מספיק. שזה מוכן, מחבים את האש, שופכים בעדינות את הנוזלים שהצטברו במחבת, לוקחים איזה סכין או איזה שפחתה או איזה פלטה, משחררים בעדינות את כל הלביבה הזאת מהצפנות של המחבת, ומשמרים את זה על הפלטה, אם רוצים את זה לשבת כמובן. להוריד מהפלטה 10 דקות לפני שמגישים, להעביר את כל הפשטידה, את כולה לכלי, לאיזושהי צלחת גדולה, ולחתוך למשולשים ולהגיש, או כתוספת או כמנה בפני עצמה. וזה יוצא משהו מאוד מאוד מיוחד. אתה יודע שפעם אני שמעתי, מראש המזמן לא ירווח, לפני הרבה שנים, שמעתי בחנוכה, אני הייתי פעם מרב שם מטבריה, היינו באיזה ערב לבבות, היו קוראים לזה לטקס, לא לבבות. היום נהיה שם עוד דרן ערב לבבות. אתה יודע איזה לבבות היו עושים בטבריה, כמו הלבבות של ירושלים של פעם, לא סופגניות, לטקס. עושים איזה בצק כמו של סווינץ', בצק מאוד קל, למי שרוצה לעשות את זה אני ממליץ לו, זה קילו קמח, 50 גרם שמרים, חצי קילו סוכר, לא חצי קילו זה הרבה, הייתי אומר כוס ורבע סוכר, ומעט מלח, זה הכל, בלי שמן, בלי ביצים. אז העשייה היא נורא פשוטה, שמים את הקילו קמח בקערה או בקערת המיקסר, עושים גומה בקמח, שמים 50 גרם שמרים עם כף אחד מהסוכר, וכוס מים פושרים. מכסים את הקמח על הגומה, נותנים את זה לעמוד 10 דקות. אחרי 10 דקות מתחילים ללוש, ואז מוסיפים עוד איזה כוס ורבע סוכר, וקצת מלח, ומוסיפים מים עוד 7 כוסות בערך. מים פושרים. ביחד 8 כוסות. העיסה יוצאת צדלילה. נותנים את זה לטפוח, מכסים רגבת, אז מוציאים מהעיסה ביד איזה חתיכת בצק, מותחים את זה באיזה צורה שרוצים, אז קראו לזה עוד הרטלסקוט, עוד הרבלוסקה. וזורקים לשמן, מוצאים את זה מהשמן, סובלים את זה במי סוכר, סירופ שמבשלים כוס סוכר, כוס מים, טיפת לימון ווניל, סובלים את זה, מי שלא רוצה סירופ סוכר, שם אבקת סוכר, ויש לטקס של פעם המתים. המרוקאים עושים אותו בצק תסווינץ', הם פשוט עושים כדורים מהבצק, משאים את הכדורים עוד 10 דקות, עושים מכל כדור חור בתוך הכדור כמו בגלה, מרחיבים את החור, זורקים לשמן, מוציאים או לסירופ סוכר, או מפזרים סוכר, או אבקת סוכר, וזה הסווינץ' המרוקאים. על כל פנים, כשאכלו את הלטקס האלו, היום כמשחקים קוויטלח, אתה זוכר את המצב הזה? היום אני כבר לא רואה את זה, היה 21 קוויטלח, נכון? אין לי צוונטיק, למה אני לא זוכר? היו עושים את זה לבד מהקופסאות של הסיגריות, הסיגריות אסקוט. היו רשומים מספרים, משחקים קוויטלח, ומי שהרוויח קיבל לטקס. מקום ראשון זמן אמר, עליה לך שלמן היה הגיגים מאוד מיוחדים. אז הוא אמר שהסיפור של החנוכיה, שהסיפור של החנוכיה מסמל את הסיפור של החנוכה. וזה שיעור באמונת חכמים. כך הוא אמר, חוגגים את חג החנוכה, את החנוכה, מדליקים את הנרות. הוא אומר ככה, מישהו היה שם, מישהו ראה, מישהו הרגיש, מישהו מצא את השמן, ראה את חותמת כהן גדול, רק מה? כולם מאמינים בסיפור על הכהנים מפח השמן. ועל בסיס האמונה הזאת חוגגים את החג עם כל המנהגים, עם כל המאכלים, עד כדי כך שאפילו אתה רב גליס עושה נושא מיוחד על כלי האמונה שנקרא חנוכיה. אז ככה תבין את המושגים שזוזם להגדיר את זה. אני רוצה לתת צ'ונט, אנחנו נמצאים בסך הכל בערב שבת, מחר זה כבר יום חמישי, ואני ממליץ לעשות סליחות שבס חנוכיה, אתה יודע, אומרים ששבס חנוכיה, אם היו יודעים את החשיבות של השבת, היו מכינים הרבה הרבה סוגי קיגלח. כמה מוכח אומרים...
שלושה ספרי תורה מוצאים השבת.
כן, אבל חוץ מהספרי תורה, חוץ מהשלושה קיגלח, אומרים ששבס חנוכיה, גם בשם החזון איש, גם בשם הגויים, גם בשם זה, יש מהחזון איש סיפור של אחד שלא היה לילדים, הוא בא לבקש ברכה, חזון איש אמר לו ששבס חנוכיה זה שבת מאוד גבוהה, שהוא יבקש והוא יקבל. עליתי שם איזה, ויש המון המון סיפורים על שבס חנוכיה. על כל פנים, אתה יודע שבשבס אומרים שההתעלות של שבת זה הרוחניות, אבל בכל אופן קצו בקרוס על השבס אוינג. אז נעשו פעם אחת חמין שונה. חמין מצוגן, הוא גם משמין והוא גם שבזיק. אז אם אנחנו מדברים על 8 מנות, לוקחים 8 מנות אוף למילוי. אוף למילוי זה נקרא רבע אוף בלי עצם. מי שאולי לעשות את זה לבד יכול לקנות את זה אצל החנות אופות ככה. מי שיכול להשיג אופיון קטן, אופיון קטן זה אוף שכל גודל האוף הוא גודל תפוז. זה נקרא אופיון. בבדץ כמעט וזה לא נמצא, אבל הכשרים אחרים טובים כן יש. על כל פנים מכינים מילוי. בקרה שמים 3/4 כוס גרגירי חומוס מבושלים, כוס ורבע אורז שטוף טוב, במקום גרגירי אורז מי שרוצה יכול לשים צנוברים בניונס, אבל זה הרבה יותר יקר, 200 גרם בשר טחון עבה, 4 כפות שמן ומלח פלפל גרוס, טיפה אגוז מוסקת, לערבב טוב ולמלות את המנות של העוף, לגלגל את העוף לסגירה מעל המילוי, סגירה טובה. מי שלא מנוסה יכול פשוט לקחת חוט ומחט ולתפור כמו שפעם היו תופרים את הצוואר ממולא, את האלזלם. אפשר גם עוד שיטה, מי שרוצה שיטה יותר קלה, אפשר לחתוך ריבועי נייר פרגמנט, לשים את העוף הממולא שהפתח למטה על הנייר אחרי שמילינו, ולקפל את הנייר לכיוון למעלה מכל הצדדים, ולתת לו מכה בתנור עם הנייר, ממש מכה קטנה רבע שעה, ואז הם מוצאים, והעוף צפוס, ומשך התהליך. אז ככה, אז מילינו את העופות, לוקחים סיר בגודל מתאים, בסיר שמים שמן, כאילו בתחתית מורחים עם שמן, מרבדים מעל השמן בסיר, מרבדים בבצל פרוס, פשוט פורסים בצל לפרוסות שלמות, שמים ממש מצה שלם, את העוף המעולה מתגנים בשמן מכל הזדים ושמים מעל הבצל, באותו שמן שציגנו את העוף מתגנים גם כן תפוח אדמה זעיר, זה תפוח אדמה קטן, אם אין אז אפשר קוביות, אבל הזעיר הרבה יותר מוצלח במקרה הזה. הכמות תפוחי האדמה הייתי אומר בערך זה קילו וחצי. כדאי לתגן את התפוח אדמה לא בפעם אחת, כדי שיצאו מטוגנים טוב, בכמה פעמים, כאילו בכמה נגלות, מסדרים את התפוח אדמה מסביב העופות ומעל העופות, ומכינים קניידל לחם, קציצת לחם. זה קניידל מטוגן. לוקחים רק את הלבן של הלחם, זה נקרא את הרך בלי הקשה, בערך מחצי לחם או מחצי חלה. מוצאים רק את הלבן, משרים את זה 5 דקות במים, סוחטים את זה קצת, שמים את זה בקערה, מוסיפים 250 גרם בשר טחון, שתי ביצים, מטבלים במלח ופלפל, ויוצרים קצצות שטוחות, מתגנים אותם בשמן משתי הצדדים, ושמים את זה בחמין מעל תפוחי אדמה. ממלאים מים בסיר בגובה של התחולה, מטבלים במלח, פלפל ומוסקת, מרתיחים בעדינות, מבשלים חצי שעה, 40 דקות גג, מעבירים לפלטה. בשבת מגלים סוג חמין שונה. מנה אחרונה מהירה מטוגנת, עוגיות סומסום מטוגנות וטבולים בסירופ. עוגה מאוד יפה, עוגיה מאוד יפה וקצת שונה. מערבבים בקערה או במיקסר, שמים כוס מלאה קמח, חצי חבילה מרגרינה, עדיף טעם חמה, חצי חבילה זה 100 גרם, רבע כוס סוכר, חצי כוס מים, קצת יותר מחצי כוס, בוא נגיד, לא 3/4, חצי פלוס. 200 גרם סומסום, מערבבים, נהיה בצק, בצק אחיד, מרדדים את זה, לעלה בעובי חצי סנטימטר, עם סכין רטוב במים, חותכים ריבועים, בוא נגיד ריבועים בגודל 5 סנטימטר על 5 סנטימטר, בעזרת אצבעות רטובות, מחברים שתי פינות של הריבוע כלפי מעלה או לצד, איך שרוצים, יוצא כאלה קונכיות קטנות, מתגנים את זה בשמן עמוק עד שזה מזיב, וטובלים את זה בסירופ. סירופ פשוט של כוס מים, כוס סוכר, מיץ מחצי לימון, ומשנים עד שזה נהיה נמס ונפח לסירופ, ותורגיות האלה טובלים בסירופ. את זה עם כוס תה, כמו שאומרים, זה בסדר. אנחנו נסיים עם וורט ירושלמי עם רב חיים שמולביץ. רב חיים אמר, מצאו פח שמן. איך פעם אמרת רב גליס? מי קץ זה מצאו קץ שמן, כן? רב חיים אמר, אבל מצאו פח שמן, לא אמר קד. אז רב חיים שואל, הריבון שואל, אם היה כזה מלחמה קשה על עם ישראל, והיה כאלו ניסים שרבים ביד מתים, גיבורים ביד חלשים, איך אומרים, ניסים כאלו גדולים, בעזרת השם ניצחו במלחמה, אז הנס של חנוכה היה צריך, היה ראוי שיקרא למלחמה? מה פתאום הוא קרוי על הפח השמן? אז הוא הסביר ככה, למשל, הוא אומר, משפחה אחת נאבד להם יעלום יקר מאוד. כל הילדים, כל בני הבית הצטערו, וכולם נרתמו לעשות חיפושים לחפש את היעלום. הרבה זמן חיפשו, בסוף אחד מהילדים מצא את היעלום. השמחה בבית הייתה גדולה, האבא הודה לכולם, כולם שמחו שמצאו את היעלום. אבל זה שמצא אותו באמת, האבא קם ונתן לו נשיקה. הילד הזה שמצא את היעלום, הוא שמח יותר מכולם. למה? א', שהוא מצא, וב', שהוא קיבל נשיקה מהאבא. אומר רב חיים הנמשל, בוודאי, שנס המלחמה הוא הרבה יותר גדול וחשוב מנס פח השמן. אבל הנשיקה והאהבה מהשם לישראל, היה בזה שמצאו את פח השמן. וזה בני ישראל הפשיבו יותר מהמלחמה. שהשם יעזור, שיהיה שבת שלום.
אמן.
ושנזכה לדגלו עלי האהבה.
אמן.
ולפרילך החניקה.
להגיד מחוידיש.
להגיד מחוידיש, להגיד חניקה.
תודה רבה, לילה טוב.
כל טוב, להגיד תודה.
Filosive shom toy do ne zah היה תראו וסבו נפשי ליוגה היא כוי חיכילו היה מרי וקישי שיבד מלכי סגלו עם יהודוי הגוילו אוי צייס אז נירו היי פארוי וחול זרוי יאהר דיקו והיבן ביצילו לבירקות שויב ביאני ליגם שובם ושוקת אתי kahait sihivim nashati kirova vois koin mazerai vikai shakun kiven amduso ini yusso laila fahil moi kash vegavu vusoi niin vusso rashimini li saiso viyoi yashe moi mochi iso ראי בונו והקיניונב אהלו אהב אצטוב ליסו נורים נגסי יולה עזהג במי חשמלי Borzikhoy moysik dulay kitim kolash mani yevodim nimetsiyulay azahay dimay khashmani Borzikhoy moysik dulay kitim kolash mani Senais nash shani benayvinu yemahay shmoyno tova vishiyedno ne minosarka hankame nahasenais nash shani benayvinu yemahay shmoyno tova vishiyedno ne asovu יעקב צ'כו מקוראי קהי צ'שיו עשינו למה שמחו ליאוי סטורי קשיו עשו חוי זה לא יעקב צ'כו מקוראי קהי צ'שיו עשינו למה שמחו ליאוי סטורי קשיו יארחו לוינגשיו ויהה הייקייץ למיורו מחייפי שווי גם רישה וקם לו נראו הישיבו יארחו לוינגשיו ויהה הייקייץ למיורו מחייפי שווי גם רישה וכם לא נראה ישיבו
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
נרות חנוכה בירושלים הנצורה.
עוד באותו יום ראשון שלאחר חג הסוכות נורו העיריות הראשונות בהם נפלו הפצועים הראשונים ברחוב היהודים שבעיר העתיקה. נסגר בפקודת השלטונות השער שגובל בין הרוב היהודי שבעיר לבין השוק הערבי, מיון היו תושבי הרוב המספקים את רוב הצרכים שלהם. מאז החל שהיה ניתוק של הרוב מהעולם החיצוני והבידוד שלו מתוך הסביבה העוינת שהקיפו אותה מכל העברים. עדיין קיים קשר כלשהו עם ירושלים החדשה באמצעות משוריין שמגיע אחת ליום לרוב בחסות המשטרה הבריטית ומביא קצת מזון. או מעביר במקרים דחופים נושאים מעטים אל הרובע או ממנו. היה זה קשר רופף בלבד, לפעמים היו עוברים ימים והמשוריין לא הופיע, מחוסר ליווי, גם השוטרים הלכו ונעלמו מתוך הרובע, כי אף גם הם פחדו לנפשם, ורק אחת לכמה ימים היו באים במכוניות המשוריינות להראות שעדיין מושלמים בארץ. המצור הלך והתהדק, החיים ברובע שתקו כמעט כליל, רק חנויות מזון מעטות עדיין היו נפתחות לשעה קלה, כדי לחלק מעט מזון לתושבים. גם הספקת המזון מבחוץ הלכה ונשתבשה מיום ליום. בגלל התקפה של כנופיות של פורים ערבים שהלכו ותקפו את המכוניות ההספקה מתי שהם התקרבו לרובע. הרעב בעיר, בעיר העתיקה, הלך וגבר. כשראו הנצורים את צורת הרעב, עמדו ופרצו את החנויות של הערבים שנותרו ברובע, היו מלאות קלטוב, וביניהם גם כמה מפיות מלאות קמח, ובתי בד מלאים שמן זית ושמן סומסומים, ועוד מיני מזונות טובים שהיה בהם כדי להסביע לימים מועטים את אותם הנפשות הרעבות שעומדות במצור בתוך העיר העתיקה. דרכם של המזונות שהם נחלים וקלים ודרכם של הרעבים שגם הם אוכלים יותר מהסובה שלהם ועדיין עומדים ברעבון. לא ארוך הימים, גם המזון הזה נגמר. הימים ימים של ערב חנוכה היו, גם רוב תושבי הרובע, שומרי המצוות היו שם בתוך הרובע ומאורות המלחמה ומצוקת הרעב נשכח כל אירועי הימים שצריכים להגיע. לא היה לאף אחד אפילו טיפה אחת של שמן לנרות חנוכה. בעיר עתיקה היה איש חסיד, חסיד ברסלב, רבי יוני לבל. הוא היה משומרי נר התמיד שהיה דולק יומם ולילה במת המדרש של חסידי ברסלב בעיר עתיקה. כשנגמר השמן שמוכן לנר התמיד, עמד רבי יוני ופרנס אותו מהשמן שהיה מוכן בשבילו ובשביל הבית. גם שהיה מטופל בבית עם הרבה ילדים וצרכיו היה מרובים, לא חס רבי יוני על השמן והמשיך לעלות נר תמיד דבר יום ביומו. כאשר ביות השמן ממש בחיסכון גדול. כשקרבו ימי החנוכה, החל רבי יוני לחסוך טיפות שמן נוספות, גם לנר חנוכה. מאיפה הוא חסך את השמן? מתוך האמנה של בני ביתו, כדי לקיים את מצווה גדולה של פרסום הנס שעשה השם לאבותינו. שטחו של הרובע היהודי הלך והצטמק מיום ליום, בתים רבים פוצצו או נכבשו בידי האויב. גם בית מדרשם של חסידי ברסלב שמזה שנים רבות עמד ברחבת בית המדרש של ניסנבק מול המקווה, הוא עבר לאחרונה לשכונת בתי מחסה, שכן הפכה אותה רחבה לאחרונה לשדה קרב ולתלי חורבות. והמקום הזה נסע למרכז רוחני של היישוב הידיע נצור. רבים הצטופפו בצילו ומצאו בו קצת נחמה וחימו את נפשם לאורו של נר התמיד המעבב ולאור הביטחון הגדול שליווה את חסידי ברסלב גם בשעות הקשות ביותר. הגיעו ימי החנוכה, אנשים צדקניות עמדו ומרקו את מנורות החנוכה, ובאין טיפת שמן של הלכלכת הפתילה לפחות, תלו את החנוכיות הריקות ליד פתחי בתיהם ומלאו את הקערות שלהם בדמעות. אם אין כאן משום פרסום הניסה ממש, יש כאן זכר לצרות ותלאות שעמדו בהם באותם הימים. רבי יוני לא הסתפק בנר חנוכה של דמעות. על יד אסף ככה טיפה לטיפה ממנת השמן שלו ושמלי ביתו לתוך צלוחית קטנה שהצניע מתחת לארון הקודש בבית מדרשם של חסידי ברסלב. לבתים רבים התלבט רבי יוני עם עצמו בכל טיפת שמן שחסך, שוחש כיצד ממעטו בזה ממה שצריכים בני הבית. רבי יוני נזכר באותם ימים טובים בהם שימש את העובדים שעובדים בבית השם בלילות ומסיים לילות קיימים בעבודתו יתברך ועומד עליהם משמש אותם מספק צורכי גופם כדי שיוכלו לעבוד את עבודת הבורא מתוך הרחבת הדעת. וכעת נפשות ביתו עטופים ברעב והם בידו להושיע. ולא עוד אלא הוא עצמו עומד וגוזל טיפת שמן מפיהם וליבו קורא עליו אלך הגזלן על ידיך אתה לא חס. מילא, מתגרה ביצרו, גם אתה עצמך, על גופך, יכולת לחסוך להיות חסיד, שכן הקדוש ברוך הוא ברא אותך בגוף בריא, וגם להתענן ברעב עדיין להיוותר ממנו משהו. אך איך לא תרחם על ידים הקטנים שלך? ורבי יוני נועץ את עיניו הבוערות כנגד יצרו, וזועק ריבוי לשלום תושיע, שכן לימודים חסידי ברסלב, מפי הרבה, להסיח את ליבם בפני יוצרם, ולא לפטפט כנגד היצר. וכמו שמסיע רביון את ליבו לפני אבי שבשמיים, התחזק בנפשו ואמר לעצמו, מהו חלב ודם של יליוד אישה כנגד האור הנצחי של המצווה הזאת. בערב חנוכה, הקדים רביוני ומיר לבית התפילה, ירד למקווה, טבל במים צוננים, דבש בגדי יום טף ורס לבית הכנסת להתקין את מנורת החנוכה כמו שצריך. לאחר שמירק אותה, תיקן את הפתילות, עמד תלד מול פתח הבית הכנסת של חסידי ברסלב, שפונה לבתי מחסה, שאז מרכז היישוב היהודי בעיר באותם הימים. היום ירד והגיע ערב, מתפלים התאספו לבית המדרש לתפילת מנחה וערבית, וכמה נחות של צער בקו באותה שעה מליבות המתפללים, שנוסף על כל התלאות דאבה נפשם על מצוות נר חנוכה, שמנעה מהם. רק פניו של רבי יוני זרחו באור המופלא. מה רבי יוני שכל ימיו רגילו להתפלל מתוך שברון לב והנחות, כשכולם שורים בצער, הייתכן שאותו רבי יוני שכל ימיו נושא דאגת הציבור על שכמו לא חש כעת בצערם, או שמה התרפה עליו דעתו מתוך מצוקת הרעב, הרבי יוני עצמו לא חש כלל בתמיעה שכולם, שקוע כל כולו בציפייה לתור רגע הגדול, בו הוא יעלה אור הנרות וניסים ויעיר את אותם הנפשות העלובות. התפילה הסתיימה, תוך גניחות והנחות, החלו המתפללים להסתלק כאבלים וחפי ראש אל בתיהם האפלים. עמדו, צעק רבי יוני לבל, בואו נקיים את מצוות נר חנוכה. המתפללים ניצרים ומסתכלים עליו, איך אפשר? הרי זה כמה שבועות שאין טיפת שמן מצויה אפילו לדלקת נר של שבת, ומאיפה הוא מצא הוא שמן לנר חנוכה. עוד הם עומדים, רבי יוני נכנס, ניגש למתחת לארון הקודש, הוציא צלוחית השמן מהמחבו, וביד רועדת מתרגשות יצק טיפות שמן מעטות אל המנורה שעומד בכניסה לבית הכנסת. ורבי יוני ככה שם את השמן, ולאט לאט אומר רבי יוני, אבינו שבשמיים, לפניך גלוי וידוע שלא לשם כבוד עשיתי את זה, אלא לכבודך, כדי לפרסם ניסיך בעולם ולהכניס מעט תורה לנפשות בעיר העתיקה, וכימה אני ומה חיי, ולא בכוחי עשיתי זאת, כי מכוחך הגדול. נתקח רב אברום הזקן, רב אברום שטרן להסתנר בידו, ובירך בשמחה ובהתלהבות עצומה על ההדלקה ועל הניסים ועל הזמן, ונתעלה וכל העיר העתיקה כולם עמדו מסביב לחנוכיה. השמועה עברה מהר מאוד בכל פינות הרובע, כי נרות חנוכה הודלק בבית מדרשם של חסידי ברסלב. כולם עמדו מסביב, ושירת מה אוסור האדירה פרצה מפי יושבי הרובע הנצור, והפכה לשירה אדירה ומרוממת ומיוחדת. כל שמונת ימי החנוכה דלקו נרותיו של רבי יוני בבית מדרשם של חסידי ברסלב, ומדי ערב התאספו רבים יושבי הרובע כדי לחזות בהם, להתחמם באור, ובין הבאים היו גם מן הנצורים שזוהר הנרות הפיח בהם קצת רוח תקווה. כל אותם הימים בהם דלקו הנרות רפו במעט ידי האויבים, כמה וכמה פעמים התנקלו לאותם נרות הקטנים, כמה אלפים שכדורי מוות שלחו לעבר כותלי בית המדרש, אך בנרות חנוכה לא פגעו. הם המשיכו לעיר באורם הבאיר עד תום שמונת ימי החנוכה. וזה מספרים יהודי הרובע, שממש מעניין, באזור של חסידי ברסלב בתקופת ימי החנוכה לא נורא אפילו כדור אחד. מובא בשמו של רבן מבלז טעם על המנהג למה לתת מים תחת השמן בנר חנוכה, שהנר מרמז לנר מצווה ותורה אור, על כך נותנים גם מים שהתורה נמשלה למים, כמו שכתוב, אוי כל צמא לכל המים, רמז לתורה הקדושה שנמשלה למים. ואמר שהמנהג הזה נובע עוד מהדמורים הקודמים לבית בלז. יש הרבה תרופות סבתא לנושא הזה של שמן. שמן זית מסייע למנוע התקפי לב, מוריד רמת הקולסטרול בדם. לאנשים שסובלים מבעיות מעיים ועצירות כף שמן זית ועוד מיץ סחוט מחצי לימון בבוקר על קיבה ריקה. שמן זית בצירוף חלמון ביצה טריה משמש תרופה נגד שיעול וצרבת. לסובלים מחול וגרגירי אבנים מומלץ כפית שמן זית בבוקר לפני ארוחת הבוקר. זית ירוק כבוש בלימון ובשום עוזר נגד שלשול, עיסוי בשמן זית מרכך את האור וטוב לכאבי גב לריפוי שרירים. לריפוי דלקת אוזניים משתתף טיפות שמן זית חם לתוך האוזן. להורדת חום גבוה יש לקטוש שום, להרבב עם מלח ושמן זית, למרוח את הזרועות, רגלי ופני החולה. לשיעולים יבשים וחזקים יש למרוח את החזה בשמן זית חם. להצטלנות קשה, שליש שמן זית, שליש דבש ושליש ערק. שמן זית משמש גם לבישול, גם לטיבול. שמן זית הוא מדורג באיכותו לפי רמת החומציות שלו, כמו שסיפרנו.
Yeah. עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
הרבה חנוכיות שמסתובבות בעולם ובארץ ישראל יש להם סיפורים. חיפשתי סיפור מיוחד על חנוכיה ששרדה מהשואה. פניתי לגזח קידוש השם, אל רב דוד סקולסקי, ואמר, התקשר למשפחת אמנואל. אצלהם יש סיפור עם חנוכיה, גם קראתי בחוברת, חוברת כאמנואל על יהדות הולנד, ואני פונה אל משפחת אמנואל, שלום בים ויצמן.
שלום וברכה.
ויש סיפור שנראה לי סיפור מרתק על החנוכיה שלכם שמצאתם אותה אצל אותם אנשים שהחזיקו אותה. מה הסיפור?
כן. נתחיל עוד כרקע לסיפור. שנת תשין ב' משפחת אמנואל בהולנד וגרמניה הנאצית כובשת את הולנד. כשמתחילים המשלוחים של יהודים, המשפחה מנסה למצוא מקום מסתור. זאת משפחה עם 8 ילדים, אבא, אמא ו8 ילדים, וקצת קשה למצוא מסתור ל10 נפשות. ומתחלקים, מוצאים חסידי אומות העולם, זוג שלוקח את הילדה הקטנה, היא הייתה בהירה ואפשר היה להציג אותה כילדה לא יהודיה. ההורים עם 2 ילדים מקבלים חדר אצל משפחה שמאחסנת אותם אצלם בבית, ו5 ילדים, אחד מהם הוא אבי, יונה אמנואל, זיכרונו לברכה, מסתתרים בעליית גג של בית ספר.
שרק נדע שיונה אמנואל זה אותו אדם שהיה לו אופטיקה ברחוב יפו בירושלים, נכון?
ברחוב
קין ג'ורג', כן. ברחוב קין ג'ורג',
כן. אולמן את אמנואל.
כן, את המשקפיים הראשונות שלי עשיתי אצלו. אז ככה שהוא זכור לטוב. כן.
בסופו של דבר הם נתפסים, כל המחבואים הם נתפסים. אבל לפני שהם יוצאים למחבואים, הם מנסים להחביא בעיקר את ספרי הקודש בבית ותשמישי הקדושה. הם גרו בבית עץ בין 2 קומות, והתברר שבין התקרה של הקומה הראשונה והרצפה של הקומה השנייה יש מרווח, אליו הם השחילו את כל הספרים, והייתה להם ספרייה מאוד מאוד גדולה, את כל הספרים הצליחו להשחיל בין התקרה לרצפה.
Okay.
ואחרי השואה, מי שזכה לצאת, הוציא את הספרים. את השמישי הקדושה, עם כלי כסף נוספים, הם נתנו לאחד השכנים, משפחה שהייתה בידידות, משפחה נוצרית שהייתה בידידות איתם, ואמרו, אם נזכה לחזור, תחזירו לנו, אם לא, זה שלכם. וכל המשפחה הגיעה למחנה וסטרבורג, ואחר כך למחנה ברגן-בלזן. מחנה ברגן-בלזן לא היה מחנה השמדה, אבל אנשים מתו שם בקור וברעב ומחלות, בעבודה קשה. ושם נספו האבא, האימא, 2 האחים הגדולים, האח הקטן והאחות הקטנה. שרדו 4 אחים, אחות ו3 אחים, ביניהם גם אבא שלי. הם היו חולים מאוד, הם היו מאושפזים הרבה זמן, וכשהם חזרו להולנד, הם הגיעו לביתה של אותה משפחה, דפקו בדלת.
בן כמה היה אבא אז?
19.
כן.
אחרי השואה. תחילת השואה הייתה כשהוא היה בסביבות 14, כשהנאצים הגיעו להולנד. לא, אז הוא צריך לא, אז אולי היה 18 עכשיו. הם דפקו בדלת, הציגו את עצמם וביקשו את מה שההורים נתנו. והשכנים, לא קיבלנו שום דבר.
זה היה אותם השכנים, הם הכירו אותם.
אותם שכנים, כן, והכחישו את הכל, לא קיבלנו שום דבר. לא, אנחנו מכירים אתכם, זוכרים אתכם, אבל קיבלנו מכם משהו? לא, שום דבר. ואז אבא שלי ראה על המדף בחדר את החנוכיה, את החנוכיה שלו. הוא אמר, זאת החנוכיה שלי, קיבלתי אותה לבר מצווה. חנוכיית נחושת גדולה ויפה. היה לה מגן דוד, זה לא של משפחה נוצרית הולנדית, זאת החנוכיה שלי. ופתאום, באורח פלא, פלא במרכאות, כשהוא התחיל לדבר על החנוכיה שלו, פתאום קבע החשמל, כאילו הפסקת חשמל בבית. לא רואים, נעלמה החנוכיה. והמשיכו לדבר בחושך, ואז אמרו השכנים, אתם יודעים מה? אתם חזרתם מהשואה, אתם ילדים מסכנים, נערים מסכנים, אתם אומרים שזה שייך לכם? ניתן לכם את זה מתנה. ואבא שלי אמר, לא, זה שלנו. אנחנו לא נקבל את זה מתנה, אנחנו נקבל את זה כי זה שלנו. אנחנו נחזור אליכם מחר, תנסו להיזכר, נחזור אליכם מחר. כשהם חזרו למחרת, נזכרו אותם שכנים שאכן פעם פעם, לפני 3 שנים, לפני הכל, הם קיבלו את החנוכיה עם עוד דברים, והחזירו את החנוכיה.
החנוכיה כבר הייתה בלי מגן דוד אדום. בלי
מגן דוד, אבל בלי שמש. השמש נעקר ממנה, כדי שהיא באמת תדמה יותר לתשמיש שהוא לא יהודי. אז השמש איננו, זאת נשארה חנוכיה עם 8 נרות, עם מגן דוד. שנמצאת עכשיו אצל אמא שלי. עוד סיפור עם יורשה לי?
כן, בבקשה. ואבא השתמש בחנוכיה הזאת?
אבא השתמש בחנוכיה.
עד דחית ימיו.
ואבי הוציא ספר, יסופר לדור, מאת אבי יונה אמנואל, יסופר לדור שבו הוא מספר את מה שעבר עליו השואה. על כריכת הספר יש תמונה של החנוכיה, יש תמונה של זוג תפילין שכל השואה ליוו אותו, ויש עוד תמונות.
יש התפילין, הבתים שלהם היו מקרטון?
אלה היו תפילין קטנטנות.
קטנטנות, כן.
קטנטנות. יש פה על התמונה עוד כמה סממנים שהיו איתו, שכל אחד מספר סיפור של מה שעבר עליו, סיפור של מצע, סיפור של שופר. אלה סיפורים נפרדים לפני חגים אחרים.
כן. אבל הוא היה אדם מיוחד, הצילות שלו הייתה שווה הרבה. למוד לדבר איתו על דו עלה. היה אדם אצילי מאוד.
כן. ועוד סיפור קצר שאני רוצה לספר לפני חנוכה. כשהם היו במחנה, אני לא יודעת אם זה היה בברגן-ברגן או לפני כן בווסטרבורג, והגיע חג החנוכה, וכמובן לא היו חנוכיות, וכמובן היה אסור להדליק נרות, אבל היה להם איכשהו נר אחד. ואבא שלי מספר שעם הנר הזה הוא מצא איזה מסתור. ביום הראשון של חנוכה הוא יצא החוצה ומצא מקום מסתור, הדליק את הנר הזה עם ידיו, הוא הסתיר את האור וישב ליד, ככה החזיק את הנר חצי שעה ביד, שעון לא היה להם, העריך את הזמן, אחרי חצי שעה קיבה את הנר, וכך הוא עשה ערב ערב בחנוכה עם אותו נר, הוא הדליק אותו שוב ושוב, וזכה להדליק נרות בחנוכה, אבל רק 7 ימים ולא 8 ימים, משום שבשבת הוא לא עשה את זה, כי בשבת יהיה אסור לו לחבות את הנר, ואם ידליק לשבת, אז לא יהיה לו בימים האחרים, יהיה לו נר אחד בלבד. אז 7 ימים מתוך 8 ימי החנוכה, הוא הדליק שם במסתור עם כפות ידיים שמחסות את הלהבה הקטנה, אור נר חנוכה דלק במחנה וסטרבורג או ברגן בלזן. אני לא יודעת איך אני תרחש הסיפור הזה.
תודה רבה לך, מייבה עצמם, סיפור מרגש ומחנוכה שמח, ושנראה רק אור בחג הזה.
אמן ואמן.
תודה רבה לך ולילה טוב.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
ואנחנו במשות שלנו בין מספרי הסיפורים על ירושלים, פונים אל מה שנקרא הסטאר של מספרי הסיפורים. שלום יהודה הצבא.
שלום רב.
ואנחנו רוצים ממך...
תרשה לי רק לתקן את הפתיח שלך, כוכבים יש בשמיים.
כן, לא, אמרתי סטארים, לא אמרתי כוכבים.
נכון, סטארים זה נכון.
זהו. אז אנחנו מתוך הספר הגדול, 200 סיפורים לירושלים, ממך אנחנו רוצים סיפור לירושלים, חנוכה.
תראה, אני אגיד לך, אני, אתה יודע, מספר סיפורים, אף פעם לא יודע איזה סיפור הוא הולך לספר. לאור המצב, לאור מה שקורה בדרום, וכל המצב הזה הקשה שאנחנו באמת נמצאים ונקלענו אליו, בלי להיכנס מה אנחנו חושבים איך לפתור את הבעיה, אני הולך בפלשבק אחורה, אני רוצה לספר נס חנוכה פרטי שלי. 73, מלחמת יום הכיפורים. מלחמת יום כיפור הייתה מצב מאוד, תפסה אותנו במצב מאוד קשה, ביום הקדוש והנורא, החליטו אויבינו, איך אומרים, לנצל את המצב הזה. וזאת הייתה תקופה מאוד קשה, מאוד קשה. ואני גויסתי אז ושכבתי יחד עם הרבה מאוד, עם עם ישראל כולו, בדרום שם, בג'בלאות, בסיני, באזור עזה, בכל המקומות האלה. המצרים קמו עלינו, מה שנקרא, רצו לחסל אותנו. וקרה לנו נס, תשמע, עברו כמה שבועות טובים, אני לא נכנס לכל הפרטים של של המצב, אבל הגיע, תראה, מיום הכיפורים, הגיע חודשים רבים שכבנו במילואים, היינו שם בדרום, הגיע חג החנוכה. ואני זוכר, אני היה לי תפקיד עם עוד שני חיילים, לקחנו איזה מסעי טנדר דאבל קבינה, והתפקיד שלנו היה לעשות מה שנקרא, הטנדר הזה היה לו איזה מנוע וכמה צינורות, ושם היינו עושים מקלחת שדה לחיילים, מה שנקרא. לא היו, התנאים היו קשים מאוד, ואז לכל מקום שהגענו הייתה שמחה וגדולה, חיילים יכלו להתרחץ כמו שצריך. והנה מגיע חג החנוכה, אני יוצא בערב יחד עם החברים שלי להדליק נרות חנוכה, ואני מסתכל בתוך העלתה של המדבר, ואני רואה כל המדבר כולו מכוסה, מרובד בכוחות, בכוכבים, שזה אורות החנוכה. וזה היה מראה שחיבר אותי עם יציאת מצרים ועם כל הניסים שלנו. אמר, תראה מה זה השתבח שמו, מהמצב הקשה הזה של מלחמת יום הכיפור, תמיד יבואו נרות החנוכה ויבשרו לנו שבסופו של דבר יבוא האור ואנחנו צריכים להתחזק ולא להתייאש. עכשיו אספר לך את הנס הפרטי שלי. קיבלתי משימה באחד מימי החנוכה, המנוע התקלקל בציוד שקיבלנו, היינו צריכים להגיע לצריפין. יצאנו בשש בערב מהדרום שם, ונסענו בסביבות 11 בלילה, ואל תשכח שהימים ימי מלחמה עדיין, כולם מגויסים. מגיע לאזור צריפין, ואז יצר הרע אומר לי ולחברים שלי, אני כבר קרוב לצריפין, למה שלא נקפוץ אליי הביתה לירושלים? נתקלח, נתארגן, נשען אצלנו כמו בני אדם בבית, ולמחרת מוקדם בבוקר נלך לבסיס שאנחנו צריכים לטפל, לעשות את מה שצריך לעשות. ואני נוסע ומסכימים איתי, ובערך בשעה 10:30, 11 בלילה, אני מגיע לבית זית, ומעשה שטן, הרכב נתקע. אני יוצא החוצה, פותח את מכסה המנוע, רצועת המנוע קרועה. ואין מה לעשות, בדאבל קבינה, פולקסווגן, מי שמתמצא, אין מה לעשות, צריך רצועת מנוע חדשה. ואני מנסה לעצור את מעט כלי הרכב שיש שם, ואף אחד לא עוצר. ואני כבר השעה 1:00 ו-2:00 בלילה, קור מקפיא, קור ירושלמי מקפיא, ואני כבר לא יודע מה לעשות, וחושב על המשפט הצבאי שיהיה לנו וכל מה שמסביב, ופתאום בתוך הייאוש אני מסתכל ככה בוהה, ואני רואה שני אורות מתוך השמיים, כאילו יורדים, 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 והנה מתקרב אלינו, לא תאמין, רכב דאבל קבינה, בדיוק אותו מודל שלנו, חדש לחלוטין, ויהודי עם זקן לבן, ומגבעת פותח את החלון, ואני לא מאמין כשאני מספר לך שזה מה שקרה, והוא אומר לי, חבר'ה, אתם צריכים עזרה? אני אומר לו בייאוש, סקפטי, לא מאמין שהוא יכול לעזור לי. אני אומר לו, כן, תשמע, רצועת המנוע של הרכב שלנו נקראה. ואז הוא מושיט את היד שלו לימין לנהג, למושב הריק, אוחז ברצועת מנוע חדשה, נותן לי, ואני המום ולא מספיק להבין כלום, והרכב מתרחק ונבלע כאילו בשמיים. זה היה... בשבילי נס חנוכה, ותרצה או לא תרצה, זה היה אליהו הנביא, אינני יודע מי, שהציל אותנו. ועד היום זה נראה דבר פשוט, אבל זה מסוג הניסים שקוראים לאדם, שכשקורה לו, הוא לא מאמין שזה קרה לו.
טוב.
זה הסיפור.
סיפור, נס חנוכה.
יש לך זמן, אני אתן לך עוד סיפור, אבל יש לי רושם שה...
לא, זה סיפור מצוין, נסתפק בסיפור הזה.
אני מאוד מודה לך.
תודה, יהודה.
אליס, ידידי.
תודה, תודה. תודה, להתראות.
מדבר אליי, כל חי תמיד
משדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי
כל חי תמיד איתי